אני חייב להגיד שהרבה פרטים אנחנו לא יודעים, ואני חייב להגיד שגם אותי באופן אישי הפעולה שהיא יחסית מאוד גדולה, אני לא זוכר פעולה בסדר גודל כזה ממש מאז האינטיפאדה השנייה, אבל כן, יש התרחשות בג'נין, בטולקרם, במקומות שונים. יש חשש גדול לפרוץ אינטיפאדה, אני לא אוהב להגיד אינטיפאדה שלישית, אבל התפרצות, אבל צריך להגיד, זה לא בא בכלל ריק. יחד עם כל זה, יש התגרויות של הימין הישראלי, שבן גביר עולה להר הבית ומכריז ועומד להציט עם גפור את כל המזרח התיכון. אין ספק שזה בהחלט עוד דבר שמוסיף לאווירה מאוד מאוד אלימה שמתרחשת עכשיו בתחומי הגדה המערבית.
לפני רק חודש, אתה זוכר מה שקרה בכפר ג'ית, ואתמול חשף צהל את תוצאות התחקיר שעשה. זה פשוט, אתה מדבר על אינטיפאדה שלישית, אבל יש גורם לאינטיפאדה, זה לא יכולה לקום בגלל צד אחד רוצה לעשות אינטיפאדה, יש כנראה קייס. עכשיו, למה ישראל לא מטפלת באנשים האלה? זו השאלה. כדי למנוע אינטיפאדה,
כן, קודם כל אני מסכים עם כל מה שאמרת, אני לכן גם הוספתי מיד, אנחנו, אתה יודע, הציבור הישראלי, שאיך נאמר, נקרא לזה כך, לא עוקב מדי יום מה מתרחש בגדה, אנחנו, העיניים שלנו מרוכזות בעזה, ואנחנו קמים בוקר אחד ורואים כותרות, צהל פועל פעולה גדולה מאוד בג'נין. ואנחנו אומרים, אוקיי, מאיפה זה יתקיים, בחלל רע, יש התארגנות, אבל כן, יש שני צדדים למטבע. ואני חייב לומר שאני אחד, אני אגיד את זאת בצניעות, אני אחד העיתונאים שהתריע על כך. אני רק לפני שבועיים או קצת יותר, הייתי בדרום הר חברון. ואני חושב שהבאתי, אני חושב פעם ראשונה לציבור הישראלי, תמונת מצב שהוא לא רוצה לראות. זה לא רק עזה, זה לא רק חיזבאללה והצפון. מאז השבעה באוקטובר, המתנחלים, פלג הקיצוני של המתנחלים, אני לא יכול להגיד כל המתנחלים, אבל זה בטח לא עשבים שוטים, זה לא 10-20, זה מאות. שמאז השבעה באוקטובר מרגישים שכמו שאמרה השרה סטרוק, מתרחש נס. אין צבא, אין משטרה, הם יכולים לעשות הכל. הם יכולים לשדוד אדמות, הם יכולים לקרות עצי זית, הם יכולים לראות על פלסטינים, הם יכולים להקות את פלסטינים, הם יכולים להציץ...
מה פלסטינים. שמעניין שהעולם גם יודע, לא רק אתה יודע ואני יודע, גם העולם עוקב בחרדה, וגם לא סתם, גם באיחוד האירופי עכשיו חושבים להטיל סנקציות על אנשי ימין ועל שני אישים, על בן גביר וגם על סמוטריץ'. מה שנעשה בגדה המערבית זה ברוח המפקד, ברור, אין ספק בזה.
ולכן שאלת אותי למה לא עוצרים אותם.
זו השאלה, כן.
אז בוא אני אתן לך דוגמה שראיתי את זה במו עיניי. במו עיניי לא ברגע התרחשות, אבל אחר כך ראיתי סרטוני וידאו שנתנו לי בדרום הר חברון. זה התרחש לפני 3 או 4 חודשים. הייתה, אני לא רוצה להגיד התפרעות, זה היה יותר, זה הייתה תקיפה של פלסטינים באופן חמור.
כן.
עם עלות, עם כיווני נשק. והפלסטינים בדיר הדיק התקשרו לצבא,
כן.
התקשרו למשטרה, וכעבור שעה, שעתיים, הגיעו לובשי מדים. מסתבר שלובשי המדים היו בדיוק אלה שהיכו אותם קודם, שעה וחצי לפני כן. למה? כי צהל, מאז השבעה באוקטובר, הקים שם כיתות כוננות.
כן.
והם גויסו מיד לכוננות. אז הם גם הרביצו, וגם אחר כך באו כאילו לקבל את התלונה. זה מצב אבסורד, אבל זה מה שמתרחש בשטחים. וכשאתה אומר מה מתרחש היום בגדה, מה מתרחש היום בג'נין, זוהי בהחלט תוצאה נוספת של מה שהימין הישראלי מחולל. וכשיש את רוח המפקד, קשה לי לקרוא לו מפקד, מבחינתי בן גביר הוא לא מפקד. בן גביר, אני חוזר ואומר את זה, אם ירצו לשמוע את זה או לא ירצו לשמוע, הוא עבריין מורשע שהוא שם להיות השוטר המרכזי, אחראי על הביטחון הלאומי.
שלומי, העבריין הזה שם פס על כולם, גם על ראש הממשלה, גם על אמריקה, גם על הנשיא ביידן.
ולכן כשאתה שואל אותי למה לא עוצרים אותם, אז אני חושב שזאת התשובה.
נו, כל הפעולה הזאת של אתמול, זה מדובר על כמה חמושים, זה לא מאורגן, כשישראל טוענת שיש טרור שם, טרור פלסטיני אבל אלימות, מגדירים את מה שעושים המתנחלים זה אלימות, זה לא טרור כאילו. עכשיו, כל זה צריך את כל הפעולות האלה, הרס טוטלי של תשתיות ומים ואנשים בלאו הכי חיים בקושי, נמנעים מלהיכנס לארץ, לעבוד, אין להם מקור מחיה, זה יותר מדי. זה יכול להציז את האזור ולהביא גם בסופו של דבר לאינתיפאדה שלישית, זה ברור.
תראה, הצבא, אני לא יכול להעביר ביקורת מוחלטת על הצבא. הצבא יודע לעשות את מה שהוא צריך.
הוא לא יודע, הצבא... הוא לא יודע. כי נעשים דברים שם מול עיניו. כולם אומרים
זאת. כן, אבל הצבא קיבל הוראה, קיבל פקודה, אבל הצבא לא עובד בחלל ריק. זה מה שאני מנסה להגיד. זה לא רק הצבא ייכנס ויעשה שם סדר. יחד עם הצבא יש מדיניות. וכשאין מדיניות, אז בעצם הצבא הוא השולט בשטח והוא קובע את המדיניות. זה מה שמתרחש. אני חושב שאם אתה יכול לקרוא בין השורות, ולפעמים לא בין השורות, אנחנו רק ראינו דברים שכתב רונן בר והפנה והזהיר לפני האנרכיה שמתרחשת. אז הדברים האלה קיימים, הדברים האלה ברורים, הדברים האלה נאמרים, ואני חושב שמה שכתב רונן בר, ראש השב"כ, שהזהיר מפני סכנה קיומית למדינת ישראל, הוא השתמש בביטוי, שאני נדהמתי כשהוא דיבר על סכנה קיומית של התפרעות, זה לא התפרעות, זה טרור יהודי שמתרחש בגדה, אז אנחנו מבינים שהוא כתב את המכתב הזה מתוך תסכול. הרי אם הוא היה הולך לראש הממשלה ואומר לו, תשמע, יש לעצור את העניין הזה, אז הוא לא היה צריך לכתוב מכתב. הוא כתב מכתב מכיוון שאין אוזן קשבת, ואני חושב שכשרונן בר כתב את המכתב הזה שקיבל תפוצה בכל הארץ, הוא בא ולומר לציבור הישראלי, אמרתי לכם, אמרתי לכם שזה המצב ולא עושים כלום, ואני מזהיר אתכם. אבל כמובן שיש בן גביר וסמוטריץ' וסטרוק וסונר מלך וכל אלה שמוחאים כפיים לטרור היהודי, כמובן שזה אפשר רק להסתכל על זה ו... ולהגיד ש...
אתה נראה לי גם פסימי יותר מדי על הבוקר, נכון?
אני לא ציני.
לא, לא, פסימי, פסימי אני אומר.
פסימי.
לא, חס ושלום.
אני פסימי. איך אפשר שלא להיות פסימי אחרי השבעה באוקטובר? איך אפשר להיות לא פסימי כשאתה רואה את נתניהו שכל עסקה לשחרור החטופים? איך אפשר לא להיות פסימי? אתה רואה את הצפון מופקר, שרוב תושבי הצפון נטשו אותו, והצפון הפך להיות רצועת ביטחון של חיזבאללה. אפשר להיות פסימי בישראל בשנת 2024?
זו באמת, זו שאלה.
אני מצטער שמי על הבוקר.
לא, לא, זו אמיתי.
אבל אני אף פעם לא הגעתי, לא אהבתי להגיד, לא למאזיניי ולא לצופים שלי, דברים שהם רצו לשמוע.